בנושא תשלום המיסים על ידי תאגידים רב-לאומיים בישראל, אני מייצג את עצמי כמשלם מיסים. אני יצא לי להכיר את הסוגיה הזאת מאחר ואני כבר כמה שנים טובות מייצג עסקים ואנשים פרטיים בישראל בתביעות נגד תאגידים רב-לאומיים, ונוכחתי לראות שמעבר להפרה המסיבית של זכויות אדם שהתאגידים האלו מבצעים, ובעיניי מהווים ממש איום על החירויות שלנו כחברה דמוקרטית, נוכחתי לראות את פשוט את המצב האבסורדי הזה שהם לא משלמים מיסים בשום מקום, לא בישראל, לא באירלנד, לא בשום מדינה, כל זה במקלט מס, הכל זורם לשם, ושום שקל לא נכנס לרשויות המס בשום מקום בעולם.
אז מה עשית בנידון? מה הם חלק מהדברים או האמצעים שנקטת בהם?
אני בתור התחלה פניתי לרשות המיסים בישראל, אמרתי, אני לא ברור לי למה רשות המיסים לא ממסה אותם, הרי הלכה למעשה יש להם, וחשוב להסביר שבישראל יש לנו מצב מיוחד. למה יש לנו מצב מיוחד? דוברי אנגלית הרי יש לנו בכל העולם, אז כשמישהו עושה אתר באנגלית, אז הוא פונה לכל העולם, הוא לא פונה רק לבריטניה, או רק לאוסטרליה, או רק לארצות הברית. אבל כשמישהו עושה אתר בעברית, כשמישהו מחזיק מערך מחירות בעברית, שמישהו סולק כרטיסי אשראי ישראלים, שתקפים אך ורק בגבולות ישראל, שהוא מחזיק 150 סימני מסחר בישראל, ואז המישהו הזה בא ואומר לרשויות המס בישראל, אני לא נמצא בישראל בכלל. זו טענה מגוחכת. הרי זה לא יכול להיות שאתה מחזיק מאפיינים כאלו ישראלים, ומאפשר גם לאנשים לעשות פרסום במערכות שלך, שהפרסום הזה יהיה מיועד אך ורק לישראלים, והצפה אך ורק מישראל, ואז לבוא ולומר, לא, אני לא נמצא בישראל, אני לא צריך שלם מיסים בישראל.
על אילו מיסים אנחנו מדברים?
גם על מס עקיף וגם על מס הכנסה. בגלל שאני חשוב להסביר את העניין הזה. רשות המיסים עד לאחרונה בעצם עבדה על חוות דעת, שאם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, חוות דעת משנות ה-90. עכשיו, חוות הדעת הזאת היא קבעה שמבחן מיקום השרת הוא המבחן הקובע. כלומר, איפה השרת, הסרבר של גוגל או של פייסבוק או של אמזון או יוטיוב וכדומה, איפה הוא נמצא, זה המיקום הרלוונטי לעניין סוגיית המס. עכשיו, החוות דעת הזאת היא לא נקבעה בתאריך מתי נכתבה, אבל אני שמתי לב שכתוב בו שיש שני דפדפנים בשוק, אקספלורר ונטסקייפ, וככה הבנתי שמדובר בחוות דעת משנות ה-90 של המאה ה-20, שזה כמעט מצחיק שרשות המיסים עדיין בשנות הרבה אחרי שנות ה-2000 עדיין ישבה על חוות דעת שנכתבה ב-1995. ואני פניתי להם ואמרתי, זה לא יכול להיות שאתם עדיין עובדים על חוות דעת כל כך מיושנת. ולקח להם זמן, והם ענו שאנחנו בודקים, אנחנו בוחנים וכדומה, אבל הם לא התקדמו עם זה.
איך אתה יכול להסביר את זה?
בואו לא נתעמם. לתאגידים בסדר גודל של גוגל ופייסבוק, שמחזור הכספים שלהם הוא 5 פעמים התמ"ג של מדינת ישראל, יש להם כוח גם פוליטי, גם ציבורי, להשפיע על מדינות, להשפיע על מהלכים פוליטיים, להשפיע על היבחרות של אנשים לרשויות במדינה, גם בישראל, גם במדינות אחרות. יש להם גם כוח מאוד משמעותי בקונגרס האמריקאי, ופשוט מאוד היה פה צריך קצת, יותר מקצת, אבל אומץ כדי להתמודד וקבל את ההחלטה הנכונה. עכשיו, אנחנו חייבים לקחת עוד דוגמה. יש את ה-OECD שישראל חברה בארגון הבינלאומי הזה, ושם התאגידים הרב-לאומיים מפעילים כוח עצום נגד כל מדינה שפוגעת בזכויות שלהם לטעמם. הסיפור המפורסם היה שדרום אפריקה, בגלל המחירים הגבוהים של התרופות לאיידס, החליטה שהיא הולכת לפתח קוקטייל מוזל לציבור שלה, בגלל שהיא מדינה מוכת איידס. אז חברות התרופות האמריקאית פשוט טבעו את דרום אפריקה ב-OECD, ניצחו, ודרום אפריקה חטפה שם גם תשלומים מאוד נכבדים וגם צווי מניעה נגד המשך מחירת התרופות. אז צריך להבין שלתאגידים האלה יש כוח מאוד מאוד גדול, והיה צריך פה הרבה מאוד אומץ. ולכן מה שאני עשיתי בסופו של דבר זה אני עתרתי לבגץ, לבית המשפט העליון בישראל, וביקשתי שבית המשפט יוציא צו נגד רשות המיסים ויורה לה לחייב את גוגל, את פייסבוק ואת יתר התאגידים בתשלומי מיסים.
מה
שקרה זה שרשות המיסים התייצבה ב-2014 בפני בגץ, ואמרה, תראה מוקדמת, אנחנו יושבים על העניין הזה, ובקרוב יהיו הנחיות. בג"ץ מחק לי את העתירה על בסיס ההתחייבות של רשות המיסים. זה היה ב-2014. ב-2015 פניתי לרשות המיסים, אמרתי, אתם לפני שנה התחייבתם לפני בית המשפט, שבקרוב יהיו הנחיות. כחודש לאחר הפנייה שלי, הם פרסמו טיוטת הנחיות, שהטיוטה הייתה מצוינת. היה לי כמה הערות, אבל היא הייתה פחות או יותר התקדמות דרמטית לכיוון מיסוי תאגידים רב-לאומיים. ועל זה היה ב-2015, וב-2016 פניתי שוב, ואמרתי, אבל מתי הטיוטה תיחתם ותהפוך להיות קבועה? במקביל גם אלינו כאקט מחאה ציבורי ויחצני, בלון צפלין מול המשרדים של גוגל בתל אביב, מעל מחלף השלום, שזה איזשהו מחלף שחצי מיליון בני אדם עוברים בו כל יום, אז אלינו בלון צפלין ענקי, שהיה עליו כתוב בצד אחד כחלון תמצא את גוגל, ובצד השני גוגל מס פי טאקס, וזה עשה הרבה מאוד רעש, ובאמת 10 ימים לאחר הפרחת הבלון, רשות המיסים פרסמה את הנחיות הקבועות, שהמשמעות שלהם זה שגוגל ופייסבוק צריכים לשלם מס בישראל.
אז מתי אני ראית כסף?
זה שאלה טובה. אני לא רוצה נאיבי להאמין שמחר בבוקר כבר גוגל הולכים לשלוח את הצ'קים, אבל אני מקווה שזה יקרה כבר השנה, כי רשות המיסים בעצם הוציאה הנחיות שהן תקיפות החל מהרגע. אז אני מניח שגוגל ופייסבוק וכדומה כרגע יושבים וחושבים איך למצוא את החורים בהנחיות האלו. אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה עוד השנה, ואני מתכוון לדאוג שזה יקרה גם עוד השנה. המאבק שלי לא יסתיים. אבל בוא נגיד שיש פה, בריא שיש כבר הנחיות שרשות המיסים אומרת שהם צריכים לשלם מיסים, יהיה להם קשה כבר לא לאכוף את זה.
אז זה נשמע נהדר, ובואו נקווה באמת שהמאבק הזה יניב תועלת. אני רק רוצה לשאול אותך עוד, האם גוגל מפירה את החוק?
תראי, החוקים הם נוסחו לפני 50-60 שנה בנושא המס, והם עוד לא חשבו והתקדמו לעולם האינטרנט. בתי המשפט עושים חקיקה שיפוטית כדי להתאים את החקיקה הישנה למצב הטכנולוגי המתקדם. עכשיו, כבר בתי המשפט בישראל לפני יותר מ-10 שנים, באו ואמרו שמבחן מיקום השרת לא מעניין אותם לעניין תחולת הריבונות המשפטית הישראלית. ובעצם אמרו על אתרי הימורים, זה נורא יפה שאתה יושב בגלברתר, והשרת שלך בגלברתר, ויש לך רישיון ממשלת גלברתר, ואם עשית אתר בעברית, ואם אתה מפרסם בעברית, ואם אתה מאפשר סליקת כרטיסי אשראי ישראלים שתקפים בגבולות ישראל, והאתר שלך מוכוון לקהל ישראלי, אז אתה בישראל, ואתה תעמוד לדין בישראל על הימורים. ככה קרה לויקטור צ'נדלר, שנעצר במדינת ישראל, שהוא בעצם אזרח בריטי, שהאתר שלו יושב בגלברתר, עם רישיון של ממשלת גלברתר.
יחוזקו ידיך, ואולי אנחנו נהיה באמת אור לגויים, ומה שקרה בישראל גם יהווה דוגמה למדינות אחרות. אני יודעת שגם במדינות אחרות המאבק הזה קיים, אפילו באוסטרליה. יישר כוח.
תודה רבה.
בהצלחה.